ליקוטי מאורן, חלק א', תורה סמך ח'. תורה סמך ח' וסמך ט', רבנו אמר אותם ביחד. זו תורה אחת. רק כשהוא כתב, אמר לרבי נתן לכתוב, הוא אמר לו לפצל אותה. אז נראה אם נספיק גם את ההמשך, נמשיך. אומר רבנו, תורה סמך ח'. כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. פלאפונים לשים על שקט. אומר רבנו, כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. כשהוא אומר כל הנפשות, בלי יוצא מן הכלל. כולם יש להם תאווה לממון. ולא לממון בלבד מתאבים ואוהבים אותו, אלא אפילו לאדם שיש לו הממון, דרך בני אדם למשוך אליו ולאהוב אותו. מחמת שיש לו ממון. כמו שאנו רואים בחוש, במציאות רואים את הדבר הזה, שאנשים נמשכים לאחד שיש לו ממון, רוצים להיות בקרבתו. ופה רבנו לא מתכוון שמדברים פה על אנשים שהם רוצים, להוציא ממנו את הממון. לא זאת הכוונה, שבגלל זה הם אוהבים להיות בחברתו. לא, הנפש שלהם מרגישה טוב בחברה הזאת, של מי שיש לו ממון. התאווה היא לממון, והתאווה היא למי שיש לו ממון, להיות בחברתו. כמו שכתוב במשלי י' ד' ואוהבי עשיר רבים. זה המציאות. עכשיו הבן מסביר את השורש של הדבר. למה הדבר הזה הוא ככה? למה? שני דברים. למה כל הנפשות תאבים מתאבים לממון? צריך לדעת כלל שאין דבר בעולם שנברא והוא רע. כל דבר הוא מעורב טוב ורע, טוב ורע. אנחנו צריכים לברר את הטוב מתוך הרע. עכשיו, העניין הזה של תאוות ממון, אנחנו יודעים כמה זה דבר מגונה, ורבינו מזכיר את זה הרבה פעמים, שכל ה-70 עבודות זרות שיש בעולם תקועים בממון. וזו הכפירה הכי גדולה, הממון. ומצד שני, פה רבינו מדבר עכשיו חיובי על הממון. ובתורה סמך א', גם כן רבינו מדבר על הממון, כמה שזה דבר שדרכו אפשר להגיע להתבוננות בתורה, שאי אפשר להגיע אליה על ידי... אלא על ידי שלו הון רב, כמו משה רבנו, שהיה עשיר גדול, כמו רבי יהודה הנשיא, שהיה עשיר, רב אשי, שכתב את המשניות, את התלמוד. אז רבנו מדבר על הצד החיובי. רק אחר כך הוא יזכיר פה שצריך להיזהר איך לא לקחת את הצד השלילי של הממון. עכשיו, למה הנפשות תאבים ומתאבים לממון? זה מהמת שהנפש באה ממקום עליון, שהממון בא ומשתלשל ומתהווה שם. כי בוודאי התחלת המקום שמשתלשל משם הממון הוא בוודאי בחינה קדושה ושפע קודש. צריך לדעת, כל פרט שנמצא בבריאה הזאת, בגשמיות, ברוחניות, כל דבר שיש פה בעולם, השורש שלו הוא בחוכמה דקות שבריחו. כולם בחוכמה עשית. כל דבר שיש פה במציאות, יש לו שורש למעלה, במחשבה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כביכול, פה רבנו אומר, זה כדרך ההשתלשלות. דרך ההשתלשלות, אתה לוקח שכל, ואת השכל הזה אתה הולך ומגשם ומגשם עד שנותן לו צורה גשמית. שכל הרי זה דבר רוחני. כמו אדם, יש לו איזה רעיון במוח. הרעיון במוח זה מחשבה, זה דבר רוחני. כשהוא הולך ומוציא את הרעיון הזה לפועל, אז הוא גישם את השכל, השכל הרוחני, הוא גישם אותו והביא אותו לצורה של... אותו ציור שהיה לו במוח. אז אותו דבר ככה, השורש שממנו בא הממון זה בחוכמה, בחוכמה האלוקית, זאת אומרת חלק אלוקי ממעל, בחוכמה האלוקית שהלך והשתלשל והתגשם והתגשם וקיבל את המציאות הזאת, שזה מתבטא במטבעות, שהמטבע עצמו הוא כלום. מה יש בתוך מטבע? יש מלא סוגי מטבעות שהם לא עושים שום רושם, או סתם נייר מודפס שיש עליו מספרים, וזה הופך את כל העולם. זה לא הנייר הופך את העולם, זה החוכמה האלוקית שהוא תמן בתוך הדבר הזה שנקרא ממון, שזה יהיה מנוע שיזיז את כל העולם ויפתח את העולם ויביא אותו למציאות שלו. זאת אומרת, יש פה שכל אלוקי שהוא המקור, שהוא הדבר העיקרי, שהוא החשוב שנמצא בתוך הממון, ולא הנייר החיצוני או המטבע החיצוני, שזה תאוות ממון. תאוות ממון, כשאדם מתאווה, רבנו אומר, לחיצוניות של הדבר, למטבע, זה העבודה זרה. לא לשורש של המטבע, לרוחניות התמונה שם, לכוח האלוקי, לפלא האלוקי, החוכמה האלוקית שנמצאת בתוך הדבר הזה. שהוא קשור לדבר הזה, הוא קשור לקדוש ברוך הוא. לפלא העליון, זה מלהיב לו את הלב, משמח אותו, כי הנה הוא רואה את הגדלות הקדוש ברוך הוא, איך זה מתבטא בדברים קטנים בתוך העולם הזה. אותו דבר תאוות אכילה. תאוות אכילה זה כשאדם נדבק בחיצוניות של המאכל, בצורה, בהצגה שמסביב. אבל כשהוא יודע שבתוך האוכל הזה תמון שכל אלוקי נפלא, שהשכל הזה הלך והתגשם והגיע למציאות של מאכל, ותראה איזה פלא ואיזה חוכמה נפלאה יש בתוך המאכל הזה, שהוא יכול לחיות בן אדם ולגדל אותו ולפתח אותו, ואם אתה לא נותן לו זה, זה גורם לבן אדם הפרדת הנפש מהגוף, מיטה. יש פה שכל אלוקי. זאת אומרת, המקום עכשיו אומר רבנו, למה האדם מתאווה, כולם מתאווים לממון? מחמת שהנפש באה ממקום עליון, שהממון בא ומשתלשל ומתאווה משם. זאת אומרת, יש מדרגות שונות לפרטי הבריאה. יש דברים שהם פחות בעלי ערך, ויש דברים הם יותר בעלי ערך, שהפעולה שלהם היא יותר רצינית, והמשמעות שלהם יותר רצינית בעולם. כמו נגיד הממון. הממון זה דבר שכל העולם הוא תופס. זאת אומרת, בתוך הממון יש איזה כוח אלוקי רציני, שהוא מפעיל את כל העולם. ואילו בדברים אחרים, בפרטים אחרים בבריאה, יש כוח אלוקי, אבל ברמה שונה. עכשיו, הנפש שבאדם, שזה הכוח שנותן רגש לאדם, הכוח המחיה את האדם, הנפש של האדם, שזה דבר נפלא, זה גם כן חוכמה אלוקית עצומה, שהוא לקח איזה דבר שהוא ברא, שנקרא נפש, ותמן אותה בתוך גוף, והגוף הזה הפך להיות חי, נושם, מבין, מרגיש, עם תחושות, עם הבנות, זה דבר פלא גדול, איך דבר כזה נפש עושה דבר כזה. הנפש, אומר רבנו, והממון, שניהם באים מאותה מדרגה רוחנית עליונה. באותו רמה שניהם, הנפש, החוכמה האלוקית שנמצאת בנפש, והחוכמה האלוקית שנמצאת בממון, שניהם משתלשלים מאותו מקום שנקרא גבורות. ממקום עליון בחוכמה האלוקית שזה נקרא גבורות. מחמת שהנפש באה ממקום עליון, שהממון בא ומשתלשל ומתאווה משם. כי בוודאי, התחלת המקום שמשתלשם משם הממון, הוא בוודאי בחינה קדושה ושפע קודש. זה שכל אלוקי. ואחר כך נתגשם למטה, השכל האלוקי הזה הולך ויורד ויורד, עד שהוא מגיע לעולם הזה ומתבטא בצורה הזאת. כדרך ההשתלשלות, ונתאווה ממון, ועל כן הנפש תאווה לממון, למה? זה ברמה שלה. הנפש והממון שניהם מאותה רמה, לכן היא מתאווה כל הזמן לממון. הבעיה היא, אם הנפש נופלת לתאוות ממון, לחיצוניות של הממון, לכבוד שהממון נותן, לכוח שהממון נותן, לזה שהוא מקבל כל מיני פינוקים בגלל הממון, זה הצד השלילי של הממון. זה כבר הצד של תאוות ממון. אבל כשהוא נקשר לממון, וזה מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, באהבה, בהערצה לפלא העליון, לחוכמה הנפלאה שעשית, איך הכוח שלך פה מתבטא בדבר הזה, שזה עושה דברים ומזיז דברים, אז זה קושר אותו לקדוש ברוך הוא. כמו שרבנו סיפר מעשה, שהבן של המלך התרחק מהמלך לאיזה תקופה, והוא התגעגע לעזור למלך, והאבא גם כן התגעגע לבן. והתחילו ללכת אחד לכיוון השני, זה נמצא במדינה אחרת, זה מדינה אחרת, התחילו ללכת. מרוב הגעגועים לא יכלו להישאר במקומם, התחילו לזוז לכיוון, אחד לכיוון של השני. אז אומר רבנו, והבן של המלך, פתאום בא מישהו עם עגלה, חטף אותו, הרים אותו לעגלה והריץ אותו לכיוון המלך. איזה דבר נפלא עשה, איזה כבוד היה למלך, איזה שמחה היה לבן של המלך, שמישהו עשה פעולה הזאת שיעיף אותו, קרבה אותו ישר לאבא שלו. רבנו אומר, זה הצדיק. הצדיק זה הבן של המלך שהתרחק מהמלך, מהקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא נמצא בענייני העולם הזה, ויש לו כל מיני ניסיונות וכל מיני דברים שמרחיקים אותו מהאמונה, מפילים אותו מהאמונה. כשבא אחד ונותן צדקה לצדיק, הצדיק שרואה את הכסף, הוא לא מסתכל על החיצוניות שלו, לא על תאוות ממון שלו. הוא פתאום נזכר בקדוש ברוך הוא, איך שהקדוש ברוך הוא לא שוכח אותו, איך הקדוש ברוך הוא חושב עליו, איך הקדוש ברוך הוא דואג לו. אז פתאום הממון הזה נתן לו דחיפה והעיף אותו, קירב אותו לקדוש ברוך הוא. אז הנפש תאבה לממון, מחמת שהנפש באה ממקום שהממון בא משם. אך צריך לבלי להתאבות לממון. כמבואר כמה פעמים גודל גנות תאוות ממון, ובמה זה מתבטא? שהוא לא חושב כל הזמן על הכסף, והוא לא כל הזמן דן בו ודש בו ונעשה בו ונעשה ככה, עושה ככה, ואוי ואבוי אם ירד ככה ויקרה לו ככה, והוא דואג עליו ושומר עליו, זה תאוות ממון. אבל כשהוא, והזוהר אומר, צדקה משכח את עבודת אלילים של תאוות ממון, בזה שאדם נותן, מוציא מעצמו את הצדקה, זה סימן שהוא לא עושה עבודה זרה מהממון. כי מי שעושה אלקות מהממון, הוא קשה לו לוותר עליו, על אגורה אפילו. רק להתעבוד ולאהוב המקום שהממון בא ומשתלשל משם כנל. בבחינה זו, רבי מכבד העשירים. רבי יהודה הנשיא, שהיה עשיר גדול הוא בעצמו, היה חבר מילדות של קיסר אנטונינוס, הם היו מהילדות חברים, וגדלו יחד, וכשהוא נהיה קיסר, אז הם היו נפגשים, הם לומדים ביחד, דברי חוכמה, היה ביניהם הרבה קשר. אז הוא היה מכבד העשירים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בעירובין פ"ו, מחמת שיש להם ממון שהוא בא ממקום גבוה. זאת אומרת, רבי יהודה הנשיא לא התייחס לחיצוניות של הממון וכיבד העשירים בגלל זה. כיבד אותם בגלל שכוח אלוקי כזה ניתן בידיים שלכם. הקדוש ברוך הוא שכל כך אתם חשובים בעיניו, שהוא מינה אתכם להיות הגזברים שלו על הכוח הזה שנקרא ממון. ודע שראוי שכל ישראל יהיה להם ממון. כי בנים אתם להשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע, שפע טוב לכולם. אז ראוי שלכל ישראל יהיה ממון ולא יהיה מציאות של אנשים שיחסר להם. אך יש מידה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון. בשורש הקדוש ברוך הוא נותן לכולם. כולם בנים אתם להשם אלוקיכם, נותן להם את השפע הזה. האדם על ידי מעשיו הוא גורם פיצוץ בצינור, והשפע מתבזבז לו. אך יש מידה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון. פה הוא מזכיר רק את המידה הזאת, אבל במקומות אחרים, רבנו מזכיר הרבה פגמים שגורמים לאדם עניות. והיא מידה רעה ומגונה, שקשה מאוד להינצל ממנה, והמידה הזאת גורמת להפסד הממון. ואפילו אם ירצה אחד להינצל ממנה, מהמידה הזאת, ובפרט בשביל תאוות ממון, כדי לשמור על הממון שלו, כדי שלא תפסיד לו את הממון, עם כל זה המידה הרעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו, ועל ידי זה מפסד ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו. זאת אומרת, המידה הזאת, אדם נולד איתה. היא תבועה בטבע של האדם, המידה הזאת, שהיא גורמת לו הפסדים, וזה שאין לו, נחסר לו בגלל המידה הזאת. והמידה הרעה הזאת היא מידת הכעס, שעל ידי זה מפסיד ומאבד הממון הראוי לו. עכשיו, תלוי באיזה רמה של כעס. יש רמה של אדם מתפוצץ והופך עולמות, יש רמת כעס של הקפדה בלב, לא משנה באיזה רמה. הכעס גורם לאדם הפסד של ממון. למה? מה זה קשור? כי בבחינת שורש ההשתלשלות, אמרנו עוד פעם, שורש ההשתלשלות מאיפה שמשתלשל הממון, ממקום שמשתלשל משם, הוא בחינה אחת עם הכעס ממש. הדבר השלישי, שהוא ברמה של נפש, ממון, כעס. שלושתם באים מאותו מקום בשורש ההשתלשלות, והם הולכים ויורדים ויורדים ויורדים, ומתבטאים בשלוש האפשרויות האלה. או נפש, או ממון, או כעס. גם כשמזדמן לאדם כל פעם איזה חבילה חדשה של ממון שמתחיל להגיע אליו, סימן שנפש חדשה השתלשלה אליו. זה הרי, שלושת הדברים באים אותו מקום, נפש, ממון, כעס. עכשיו הרמנו אומר שעצר הרע רוצה להחליף את השפע הטוב הזה, לכן בקלות הוא יכול להפוך את זה לכעס, כי שניהם מקבילים. אז הוא מגרה אותו באיזה עניין קטן, ו... אז כשבן אדם מגיע לכלל כעס, ידע, אומר רבנו, שבאותו שעה שלחו לו ממון מלמעלה, או הנפש שלו עמדה לקבל מדרגה חדשה, והיצר הרע החליף לו את זה בכעס. כי מבחינת... זה בעיה. למה? כשאתה אומר לאדם, אל תכעס יותר, זה אחרי שהוא כעס. לפני זה, דבר איתו כמה שאתה רוצה. כשזה מגיע הכעס, כלום הוא לא זוכר. כי כל הכועס, חוכמתו מסתלקת ממנו. הזיכרון בורח לו. מתי הוא נזכר? אחרי הכעס הוא נזכר, הלך, הלך. ועל כן הבעל דבר, כשרואה שמשתלשל ויורד שפע לאדם שיהיה לו ממון, אזי יורד ומזמין לו כעס, ועושה לו מבחינת ההשפעה וההשתלשלות שיורד אליו שיהיה לו ממון, עושה לו ממנו כעס. כי הכעס הוא ממש בחינה אחת ועניין אחד עם הממון במקום שורש ההשתלשלות. זאת אומרת, בהשתלשלות זה נקרא אור רוחני. אין לו הגדרה, האור הרוחני הזה. רק כשהוא משתלשל למטה, ברמה הזאת מאיפה שהוא משתלשל, הוא יכול להתבטאות בשלושת הדברים האלה. ממון, נפש, כעס. ואין ביניהם שום הפרש, כי שניהם יורדים מספרה שנקראת גבורות, ונמשכים ממקום אחד ממש, מבחינת, כמו שהפסוק אומר, מצפון זהב יהתה, הממון בא מצפון, צפון זה גבורות, וכתיב מצפון תיפתח הרעה. שניהם באים מאותו מקום, הרעה באה מצפון, והזהב בא מהצפון, מהגבורות. היינו מבחינת כעס, כמו שכתוב, והסר כעס מלבך ועבר רעה מבשריך. כי הממון והעשירות היא בחינת חומה, כמו שכתוב, און עשיר קירת עוזו, וכחומה נשגבה מאוד. זאת אומרת, הממון הוא צריך להביא את האדם למצב של שלוות הנפש, יישוב הדעת, לא מתרגש מכלום, בעל ביטחון, בעל שמחה, בעל אמונה, זה המדרגה שצריך להגיע. ורבנו אומר שיש התבוננות בתורה שאי אפשר להגיע אליה אלא על ידי הון רב. למה הון רב מיישב את דעתו? מסופר על תנאים שהיו יושבים ללמוד תורה, מי שהיה לו מטבעות זהב, היה שם את זה על השולחן באמצע הלימוד, כדי שדעתו תתרחב ושיהיה רגוע. כשהוא רגוע, הדעת מיושבת, הוא יכול ללמוד תורה בצורה יותר טובה. אז עכשיו כתוב בשלמה המלך אומר, און עשיר, קריית עוזו, זה הקריה שלו, העוז שלו, המעוז שלו, וכחומה נשגבה, זה חומה. זאת אומרת, חומה מפני מה? חומה מפני החמה. הכסף צריך לשמור אותך שלא תהיה בן אדם כעסן, רגוע. ואנחנו רואים להפך, דווקא בעלי הממון, כעסנים, והופכים עולמות על כל שטות ועל כל דבר. זאת אומרת, הוא לא ינק נכון את הכוח של הממון.
זה
בכל זאת
שום מתעשר.
כן, הרי אם היה כועס, הרי לא צריך להיות בממון, הרי כעס פגע בצד.
אז יש כמה תשובות, אז יכול להיות שיכול להיות יותר, ואת היותר הזה הוא הפסיד. א', ב', בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אין, כי אם היה כל כלל, היה רק טבע. אנחנו יודעים שיש טבע והשגחה. השגחה זה יוצא מן הכלל. הקדוש ברוך הוא, יש לו כללים, חוקים, כמו שאמרנו, כעס מאבד את הממון, ויכול להיות שהוא יעשה מציאות שכעס לא יאבד את הממון. יש מציאות, יוצא מן הכלל, זה השגחה פרטית. השגחה פרטית היא יוצאת מהכללים. בכל דבר, הדבר שאני לומדים בתורה, שאם תעשה ככה, יקרה ככה, שתראה, בן אדם אומר, עשיתי ולא קרה. לא קרה כי אתה יצאת מהטבע. התנהגו איתך בהשגחה פרטית במשהו שונה מהטבע. אז מה שאנחנו מדברים זה באופן כללי. אז עכשיו, הרי הממון הוא צריך להיות חומה, שום דבר לא צריך לרגש אותו, לא צריך להתרגש מכלום, הכל באדישות, הכל באמונה, מה יכול להיות? הרי הוא יודע שהממון זה שפע אלוקי, ומה שמגיע לו יקבל, ומה ששלו אי אפשר לקחת ממנו, ורבנו אומר, ואם יקחו ממנו ויגזלו ממנו, מטריחים את הקדוש ברוך הוא לעשות סיבובים להחזיר לבן אדם, כי הקדוש ברוך הוא גוזר שבן אדם מגיע לו סכום מסוים, לא יעזור כלום, יגנבו לו, אז שקדוש ברוך הוא יחזיר לו. אין דבר כזה שמישהו יכול לשנות את המהלך האלוקי. הקדוש ברוך הוא גזר בראש שנה עד ראש שנה מזונותיו של אדם קצובים לו, ורבנו אומר, ואם נגזר עליו להפסיד סכום ממון, אם זכה ייתן את זה לצדקה, אם לא הוא יפסיד את זה באיזשהו אופן. גוזרים לו בדיוק מה מגיע לו, מה ששלו. אז אם מישהו בא לוקח ממנו את מה שלא שלו, גוזל ממנו, זה לא גזלה, זה לא יעזור כלום, זה יעשו סיבובים, יחזירו לו את זה. רק הוא, יש לו את הניסיון שלו, את האבון שלו בגזלה. אז אם ככה, אם יש לו פה, רבנו אומר ממון, אז יש לו חומה נגד כעס. אז איך בכל זאת הוא כועס? כי הממון והשירות פינת חומה, כמו שכתוב, הוא נשיר קירת עוזו וכחומה נשגבה, והכעס הוא קלקול החומה. כמו שכתוב, עיר פרוצה, אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו, הוא כעסן. והבעל דבר כשרואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה כנל, אז הוא עושה לו מזה השתלשלות כעס, שמזמין לו דבר לכעוס, נתקלקל בחינת החומה לידי הכעס. איך הם מגיעים לכעס? בגלל הגאווה. כשהוא לקח מהממון ועשה את זה עבודה זרה, אלוהים אחרים, הוא מחזיק את אלוהים בידיים, את האלוהים, העבודה זרה. אלוהים אחרים מחזיק אותו בידיים, אז הוא מרגיש כוח, אז הוא מרגיש את עצמו גדול. אז עכשיו כמה שאדם הוא יותר גדול, הנקודה הכי קטנה שתיגע בו יהפוך לו עולמות. כשאדם הוא קטן, מה שעשית לא מאלה, בסדר. אבל כשאדם הוא גדול בעיני עצמו, כמו בסיפור של החכם ותם, כל דבר הכי קטן הופך לו עולמות. מה פתאום ככה דיברת איתי, אתה יודע מי אני? מי אתה? סך הכל יש לך חבילות, מספרים, גם החבילות אין לך. כי רבנו אומר, כמה שלאדם יש לו יותר ממון, זה יותר רחוק ממנו. כמה שיש לו פחות, יותר קרוב בתוך הכיסים. אבל כשיש לו סכומים גדולים, זה לא אצלו, זה נשאר רק בניירות. רשום על המחשב, על הצג שיש לו, זה הכל, אבל זה לא אצלו. אז מה, זה נותן לו הרגשה שהוא, אתה יודע מי אני, וזה דבר הכי קטן אמרת לו, מה במילה, פגעת בכבודו, וכל מיני דברים כאלה, אז הוא כעסן, ועל כל צעד ושעל הוא מתרגז ונפגע, פגעת לו בכבודו, וחייו מלאים ייסורים וצער, זה נקרא עשיר? זה לא נקרא עשיר, זה לא עשירות דקדושה, עשירות דקדושה שרבנו מדבר, זה אדם שמח בחלקו, אדם שלא עושה חשבון, על הקטנות, מדקדק, כמו שכתוב בגמרא, במה ארכת ימים, אז הוא ענה לו, אף פעם לא הקפדתי בממוני. לא הקפדתי, ככה, ככה, זרמתי. לא עשה מכל דבר דקדוקי וסיפורים. עכשיו מצד זה, כשאנחנו שומעים ככה, האדם יגיד, בסדר, אז יתחיל לזלזל, זה לא נכון. רבנו הקפיד מאוד על התלמידים, אמר להם, כל הזמן שיש לכם כסף בכיס, תמשמשו אותו שלא נאבד לכם. למה? אתם עובדים כל כך קשה, עד שמשיגים אותו, אחרי זה בשביל איזה שטות מאבדים אותו, ועוד פעם מפסידים תורה ותפילה בשביל ללכת לחפש עוד פעם לאסוף אותו. הוא אומר, להתייחס לזה בכבוד, קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, אל תזלזל, בגלל שיש תאוות ממון, נכון, תאוות ממון תזרוק, אין תאוות ממון. אבל במתנה שקיבלתם הקדוש ברוך הוא, אל תזלזל, אל תעשה מזה כלום. יעקב אבינו כתוב, ויוותר יעקב לבדו. כשכולם עברו את הנער, ויאבק איש עמו כל הלילה. חזל אמרו, מה הוא עשה שם? כל המחנה עבר צד, יעקב באמצע הלילה חזר למחנה הקודם, איפה שחניית לילה הייתה להם, חזר לשם, ואז נאבק איתו המלאך. חזל אמרו, מה הוא הלך לעשות שם? הוא שכח פחים קטנים. פחים קטנים. פינג'אן, בשביל פינג'אן חזר. מה אתה אומר? איזה עשיר היה יעקב אבינו? צאן ובקר ועבדים וגמלים ושפחות, כמה, איזה מתנה הוא שלח לעשיו כשהעשיו בא מולו? מלא שלח לו מתנה, יש לי אחי רב, לא צריך ממך שום דבר, אני מיליונר היה. בשביל פינג'אן קטן, פח קטן שכח, הלך ברגל בלילה והסתכן, יש איזה מאמר, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. למה? זה לא בגלל תאוות ממון. בן אדם עשיר כזה באמת פינג'אן, בשביל זה אתה חוזר? לא. הערכה לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, אתה נתת, אני לא אזלזל במתנה שלך. יש כאלה נפל כסף, למה אני אתכופף בשביל סכום כזה? זה זלזל בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לך. מה אתה, גאווה שלך, אני לא מתכופף. יש כאלה, אני לא מתכופף בשביל סכום כזה מתכופף, לא בשביל 10 אגורות. כופף בשביל שיעבור לך במחשבה, ריבונו שלנו, אני לא מזלזל בך. אתה נתת, אומנם 10 אגורות זה כלום. אבל אני לא מזלזל בך, ריבונו שלנו, נתת מתנה כזאת, אני מעריך את המתנה שלך. להתייחס בכבוד לזה. לכן רבנו אמר שצריך עם שכל, לא להיות טיפשים. מצד שני, צריך להיזהר מאוד, לא ליפול לצד השני. של, של העבודה זרה, של תאוות ממון, לעשות ממנו אלוהים, מהעבודה זרה, מהממון עצמו. לא, צריך לזכור שזה כלי שהקדוש ברוך הוא ברא בחוכמה נפלאה, ועשה בו פלא גדול, ואז להעריך את הקדוש ברוך הוא, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. זה כל העניין הזה של הממון. אז כשהוא בא, בעל דבר רואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה כנל, אזי הוא עושה לו מזה השתלשלות כעס, שמזמין לו דבר לכעוס, ונתקלקל בחינת החומה על ידי הכעס כנל. כי הכעס והממון הם בחינה אחת בשורש ההשתלשלות כנל. ועל כן בקל מהפך לו ההשתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה לכעס, שהופך לו את החומה ועושה לו מזה חמה. שמהפך הממון לכעס, כי תחילת שורש ההשתלשלות, הממון הוא מקום שהנפש באה משם, מבחינת ואליו הוא נושא את נפשו. הנאמר על ממון של שכיר יום. זאת אומרת, שכיר יום, התורה אומרת שבן אדם ביומו תיתן שכרו, בן אדם עובד שכר יומית, אלא אם כן יש סיכום או חוזה אחר, אבל אליו הוא נושא את נפשו. הנפש שלו מתאווה לזה, כל היום הוא עבד בשביל זה, כי הוא רוצה בסוף היום שתיתן לו את הסכום שמגיע לו. אז אל תעכב אותו. אם יש לך, אתה צריך לתת לו, אסור לעכב את הבן אדם. ביומו תיתן שכרו, כי אליו הוא נושא את נפשו, התורה אומרת. הנפש שלו מתאווה לחלק הזה שלו, שזה, שבתוך הממון הזה ישנם ניצוצות ששייכים לנפש של האדם. גם ברכוש רבנו אומר, תורה נמדלת. כשאדם קונה איזה מוצר, איזה רכוש, יש בתוך הרכוש הזה ניצוצות נפש השייכים לנפשו. וברגע שהוא קנה את המוצר הזה והגיע אליו, הניצוצות שנמצאים שם, שאלה ההנאות שיש באותו מוצר, נמהלים בנפש האדם ומגדלים לו את הנפש.
אבל אתה יכול להכשיל אותו עכשיו. למה? אתה לא יודע מאיפה ההשתקקות שלו באה. האם היא באה ממקום מנקודה אמיתית או מהתאווה. אז עכשיו אתה נותן לו את אותו ממון, את אותו מוצר. אם ההשתוקקות שלו באה מצד התאוות הממון...
למי?
של המשתוקק, של האדם, נניח, השכיר, שכיר יום. נתתי, כשאדם נפשו משתוקקת לכסף.
נו.
בתום היום, שאת נותן לו...
צריך לשלם לו, מה זה משנה מה מומי?
לא.
שיהיה בן אדם עובד עבודה זרה, מה אכפת? הוא עבד אצלי, ואני צריך לשלם לו את המשכורת. התורה אומר, ביומו תיתן שכרו, אל תשאל לו מי הוא מה, הוא עובד אצלך, תשלם לו.
כן, אז נגיד לא בסיטואציה הזאת, בסיטואציה לתת לאדם נפשו משתוקקת אל הכסף. אתה לא יודע מאיזה צד היא משתוקקת אל הכסף, אז אתה יכול להכשיל אותו.
אתה מצטחה אבל עושה משהו.
אני לא מבין מה אתה אומר, צריך לשלם את המשכורת. פשוט, בלי חוכמות, מה להכשיל אותו, פילוסופיות, לא מעניין אותי מה הסיפור. בן אדם צריך את הכסף הזה, זה המשכורת שלו, שזה הוא עבד. אתה צריך לשלם לו. כי אליו הוא נושא את נפשו. ואליו הוא נושא את נפשו, אני אמר למון של שכיר יום, כמו שכתוב, בנפשנו נביא לחמנו. ועל כן הנפש מתאווה ותאב לו קנה לממון, כי זה החלק נפש שלו, ועל ידי הכעס מאבד נפשו, כל הכועס מאבד נפשו, הנפש שלו מסתלקת. מבחינת טורף נפשו באפו, כמובן בזוהר, שמי שכועס טורף נפשו באפו. ודע, שאפילו אם כבר הגיע לו השפע, הממון כבר השתלשל מרוחניות, הפך להיות מטבעות. יש לו את זה, כבר ביד. תגידנו עכשיו, איך היצר יהפוך את זה? הוא לא יכול להפוך את זה. בדרך הוא יכול להפוך את זה לכעס. אבל הנה כבר הגיע לו ביד המטבעות, ודע שאפילו אם כבר הגיע לו השפע וניתב ממנו ממון, וכבר יש לו הממון ביד שהוא בחינת חומה, עם כל זה לפעמים הבעל דבר מגרה אותו בכעס גדול כל כך, עד שמפסיד הוא מאבד ממנו אפילו ממון שיש לו כבר בפועל. גם, ואת זה הוא יכול לפגוע. אף שהיה ראוי שלא יוכל אז להפסיד את הממון, כי הרי הממון זה חומה, זה הגנה נגד כעס. אז איך נהיה מצב כזה? גירה אותו ביצרה גדול. מאחר שכבר נתאבה משתלשלות השפע ממון, ושוב אי אפשר להתהפך לכעס. עד רבה ממון שיש לו שוב בחינת חומה, ראוי שיגן עליו, שלא יוכל להפסיד לו הממון ולהזמין לו הכעס, שהוא הפך בחינת חומה. עם כל זה, יש כוח ביד הבעל דבר להתגבר על האדם בכעס גדול כל כך, שיפסיד ממנו אפילו הממון שיש לו כבר. כי כשהממון יורד לאדם, הוא בחינת טרף נתן לי רעב, טרף, המזון, הפרנסה של הגוף והפרנסה של הנפש. מה זה הפרנסה של הנפש? ההנאות שנמצאים בכל פרט בבריאה, ככה הרבנו אומר בתורה, עין, היי, תברכנו אלוקים אלוקנו, שההנאות שיש בכל פרט בבריאה זה הניצוצות ששייכים לנפש. כשאתה אוכל מאכל למשל, אז אתה אוכל את האוכל החיצוני, אז הוויטמינים ששייכים לגוף מחיים את הגוף, והטעם שיש במאכל מחיה את הנפש. יש טעם, טעמים טובים, זה מחיה את הנפש. זה נמהל בתוך הנפש ומגדל את הנפש. כי כשהממון יורד לאדם הוא בחינת טרף נתן ליראה, והוא מהפכו לכעס ונעשה מזה טורף נפשו באפו קנה, לשם ישמרנו ויצילנו מדם בונה הזאת, אמן כן יהי רצון. אז זה החלק הראשון של התורה שרבנו אמר, ההמשך שלה נקרא מה שנספיק בהמשך שלה. כי רבנו אמר לרבי נתן תפצל אותם לשתי תורות, אבל זה תורה אחת. ודע שהגוזל את חברו ממון, עכשיו נגע בממון לא שלו, של חבר שלו, בזה הוא גוזל ממנו בנים. היינו שהגזלן נוטל מנגזל בנים. כי עיקר הממון של האדם בא לו על ידי בת זוגו. כי על ידי אור נפשה, מזה בא לו הממון. עכשיו זה הולך זוג. זכר ונקבה. עכשיו הנקבה היא פינת נפש, והממון שבא לזוג, זה בא בגלל הנפש, בגלל האישה. כי עיקר הממון של האדם בא לו על ידי בת זוגו. זאת אומרת, בהשתלשנות זה הולך ככה, הגבר הוא זעיר אנפין, צינור, תפארת, שממנו מושפע, האור יורד מאור אין סוף, משתלשל, משתלשל דרכו, ואז זה מגיע למטה למלכות, למלכות, לאישה. אז זאת אומרת, סוף מעשה במשמה תחילה, איפה זה הגיע בסוף? הנקודה האחרונה ששם נעצר הממון, איפה הוא? אצל האישה. אז זאת אומרת, אליה זה היה צריך להגיע, זה המטרה. ואתה היית רק צינור בדרך שדרכך עבר השפע אליה. כי היא צריכה את השפע הזה כדי לגדל, להעמיד את הבית, להכין את הבית, לגדל את הבלדות וכו' וכו' וכו'.
זאת אומרת, העבודה שאתה עובדת בשביל להחזיק את הבית, האישה
זכרת בית, וזה... כן, כן. רבנו פה מביא את הפסוק שרחל ולאה אמרו ליעקב אבינו, כל העושר שיש לך, אשר הציל אלוקים, לנו הוא ולבננו. היא אומרת לבעלה, ליעקב אבינו, כל העושר שלקחת מאבא שלי, שהוא עבד אצל לבן, לנו הוא ולבננו. זה לנו צריך להגיע, אתה רק הצינור. וזה גם בכתובה, הבעל מתחייב בכתובה, אנא אזון וקלקל ויתר ופרפרנס אותה. זה התחייבות. התורה מחייבת ככה. זאת אומרת, זה לא צריך לעצר אצלו, זה צריך להמשיך הלאה, להשתלשל הלאה. להתפשט, כמובן, בלי טמטום. עם גבולות, לא להשתגע, אבל צריך להבין ש... צורת השפע וכמות השפע תלויה בזיווגים. עכשיו, אדם שהוא לא נשוי, אז הוא פלג גופה, חצי. אז השפע שלו, גם אם יש לו, זה חצי ממה שמגיע לו. למה אין לו את השלמות? אז על אמרו שהוא חצי בן אדם, חצי בחוכמה, חצי בשפע, חצי בשמחה, חצי בהכל. הכל חצי, למה? זכר ונקבה ברעם, כתוב בבראשית, ויקרא את שמם אדם. שני אנשים ביחד, צמודים, קרא להם אדם. זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. זאת אומרת, אדם נקרא רק שהוא מחובר לבת זוגות, זוג, זוג, הוא נקרא אדם. לפני זה הגמרא אומרת, פלג גופה, חצי בן אדם.
שתיים, שלוש,
שלושים,
שלוש,
פעמיים. מה יש לו? פעמיים,
שלוש,
שלוש. למה זה מחייב פעמיים? אולי שתיים ביחד, משלימות. תראה, אם אתה הולך לצינור, נגיד, צינור של ארבע צול שמוציא מים, תחבר אליו ארבע צינורות של צול. קיבלת יותר שפע? עדיף שהפרנסה שלך תבוא דרך מקצוע אחד, מאשר כאלה שאתה יודע, פותחים מלא ענפים, חושבים שמרוויחים יותר, הם רק פיזרו את זה לצינורות. אותו שפע מגיע וזהו.
גם האישה שהיא לא נשאה, אז אין לה שפע משלה.
בטח.
שהיא חסרת שפע.
גם אדם לפעמים, גם כשהוא לא נשוי, יכול להיות שהשפע מתחיל להתמלות אצלו על סמך זאתי שמחכה לו, שהוא צריך להתחתן איתה. תכף פה רבנו מסביר דבר מסמר שיער, מה קורה שבן אדם לוקח השני כסף של מישהו אחר, מה קורה בזה. דע שהגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים. אם מישהו גנב למישהו סכום מסוים, הוא גנב לו ילד. שדד לו, גנב לו ילד, ממש, צריך רבנו להסביר איך זה. היינו שהגזלן נותן מנגזל בנים. למה? כי עיקר הממון של האדם בא לו על ידי בת זוגתו. כי על ידי אור נפשה, מזה בא לו הממון. האור נפש שלה, אמרנו האור הנפש, הולך ומשתלשל ומשתלשל ומקבל צורה של ממון. היינו על ידי שמתנוצץ ומתפשט אורות מאור נפשה, אלו האורות הם בחינת הממון, זה מתבטא בממון. לכן חז"ל אמרו, אישה שנגמרה תבועה בתוך ביתה, מיד צועקת. השפע שלה נסגר להצינור. לא מעניין את הסיפורים. אם הפריג'ידר ריק, מתחילה לצעוק. אבל חכי, עוד מעט תהיה, לא, אין דבר כזה, זה צריך להיות ככה. למה זה אורות נפשה? לא לראות את זה בצורה, איזה אישה שהראש שלה רק בכסף וככה, יש כאלה גברים אומרים והיא כזאת והיא כזאת. לא, זה הסיפור, תבין את השורש של העניין בטבע של האדם. בשורש של העניין זה האורות של הנפש שלה. מה זה האורות של הנפש שלה? זה כמו הצינור חמצן שלך. כשאתה בלי צינור חמצן נחנק, אותו דבר, זה הצינור חמצן שלה, אורות הנפש שלה. הנפש שלה רגועה, הנפש שלה שמחה, הנפש שלה מרגישה ביטחון כאשר היא מקבלת את השפע הזה. כי היא לא יכולה לתפקד בלי זה, תבינו את המקצוע שלה. היא ניתן לה התפקיד שנקרא מלכות. מלכות זה המדרגה שהיא קשורה לעולם הזה. זאת אומרת, כל ענייני העולם הזה תחת ממשלתה, זה נקרא מלכות. אז היא צריכה לטפל כמו להחזיק צבא שלם. לנו זה נראה כלום. מה הבעיה לחבש כמה חולצות? אבל זה לא ככה. והבן אדם פותח את הארון, חולצה מוכנה, מגועצת. פותח את הארון, והוא חושב שככה זה קבוע בארון. הוא לא מבין שהחולצה הזאת עברה כביסה, היא דאגה שיהיה סבון, דאגה לקנות את ה... איך קוראים לו? שעושה ריח. מרכך. שעושה ריח. ושאתה בא, אף פעם לא מצאת מצב שאין לי משחת שיניים. אתה דופק, הכל מדופק. משחת שיניים שנמצאת קבוע ולא נגמרת אף פעם. אין מישהו שדואג לזה? יש מישהו שדואג לזה. סבון כל הזמן יש. בגד תלוי בארון תמיד יש. אתה תגור לבד, תחיה לבד, תראה פתאום, אין משחת שיניים. על הבוקר, יש לך, אתה רוצה, אין. לא חשבתי על זה. הכל אצלם מחושב. לכן, כשאישה מזמינה אורחים, מה ההבדל בין גבר ואישה שמזמינים אורחים? גבר מזמין אורחים, יאללה בוא! אומר לו בוא! הוא בא, בוא, ליאק, נראה מה נעשה. אישה, לא, קשה לי לקבל אורחים, אתה יודע מה זה? מה קשה לך? לא, אצלה צריך להיות מושלם, שהסדינים יהיו, ויהיה לו קרית, ויהיה לו גם עברור, ויהיה לו גם זה, ומגבת לידו, וזה, וגם שלא ישעמם לאורח, אני צריך לשבת לידו שעות, להעביר לו את הזמן, סיפור שלם. למה היא אישה, היא מלכות, נכנסת לפרטים, פרטי הפרטים, גבר מסתכל בגדול, תביא אוכל. ככה, ככה, אוכל. לא, אצלה לא ככה תביא אוכל. צריך לראות שהסלט חתוך יפה. איך תגיש סלט חתיכות כאלה גדולות? לא מקובל עליה. צריך שיהיה בדיוק ריבועים, כמו חיילים. הכל מסודר. זה ככה הטבע שלה. ככה היא נבראתה. אם ככה היא נבראתה, עכשיו אתה הולך, סוגר לה את הברזים, סגרת לה את הכלים. זה כמו בצבא, האפסנאי שצריך פה על גדוד שלם להכיל אותו, פתאום אין הספקה, מה אתה מעמיד אותי תקוע? אז כל הזמן צריך להיות זה, אז אורות נפשה, זה האור של הנפש שלה, ואם אתה לא מספק את זה, מיד צועקת, הגמרא אומרת, מיד צועקת. ברגע שנגמרה תבואה מתוך ביתה, מיד צועקת. אף על פי שהשדה, יש לו שדה שלם לבעלה. לא מעניין אותי שדה, פה אני רוצה לראות מול העיניים שהמקפיא מפוצץ. יש שם כמות שתספיק למלחמת העולם השלישית, לעבור אותה. כי הממון הוא מקום הנפש, כמובן מקום ההן ונפש בחינת נקבה, כידוע בכתבי האריזה, כי היא בחינה האחרונה של נפש רוח הנשמה, וכן כלל נפש רוח הנשמה שלה היא בחינת נפש כנגדו, כי כלל המדרגה התחתונה היא בחינת נפש, בחינת נקבה, נגד מדרגה שלמעלה ממנו. על כן, על ידי בחינת הנקבה בת זוגו של האדם, בחינת הנפש שלו, היא נקראת הנפש של האדם, על ידי זה בא לו הממון. כי עיקר הממון תלוי בה כמבואר במקום אחר, כי היא בחינת רגלין, כמו שכתוב בזוהר, רגלי חסידה וישמור, דאיתתא, זוהר אומר. רגלי חסידה וישמור, שאנחנו אומרים בתפילה, רגלי חסידה וישמור, זו האישה. היא נקראת הרגליים. כי חז"ל אמרו, אישה מעמידתו על רגליו. כשאדם יש לו אישה, היא מעמידה אותו על הרגליים. הוא לא מעורער. כשאין לו אישה, אז אין לו בסיס, אין לו רגליים יציבות. צריך להבין נכון, אנחנו כבר לא תינוקות וגדלנו ועזבנו את אימא, אבל בנפש של האדם יש את החיסרון. כשהוא עזב את אימא, יש לו את החיסרון. הביטחון שלו מעורער. תראו, מי שגודל, אחרי מלחמת העולם קראתי כתבה. האמריקאים עשו מחקר בבתי יתומים של אלה שיצאו, נשארו מהמלחמה, ילדים, וראו שהילדים לא גודלים טוב וכולם בעיות פסיכולוגיות יש להם. הלכו בדקו, שלחו איזה פסיכולוג גדול שיבדוק שם את העניינים. מה הוראה? שיש תורנות של החיות שכל פעם, הפעם האחות עם זה, הפעם זה, אין איזה סדר מסוים. אז הוא כתב דוח, מה לדעתו צריך לעשות שינויים, עשה שקבוצת ילדים תהיה להם אחות קבועה, כמו אימא, שכל הזמן תהיה איתם ותטפל בהם ותהיה קשורה בהם, והיה שינוי גדול, התפתחות. ופעם אחת, אני בעצמי עשיתי ניסיון לראות מה זה הבדל. לא בכוונה עשיתי, אבל קרה ככה וראיתי את התוצאות בעיניים. היה לי את כמה תרנגולות בחצר. אז כל פעם יוצאת איזה תרנגולת אחרי, נגיד, שבועיים, לא ראית אותה? אחרי שבועיים היא יוצאת, 15, 20 אפרוחים אחריה. היא דגרה, יוצאת עם חבילה כזאת של אפרוחים. יופי, מראה מאוד יפה לראות את זה בחצר, מסתובבות, ככה. רק מה אני קולט? שהחתול מזנב. מאחורי האמא, כל פעם טיק, לוקח אפרוח, אוכל אותו. אתה כל פעם יורד אחד. אמרתי, והיא לא שמה לב, לא קולטת שכל פעם הוא מזנב לה אחד. אמרת, אני אפתור את הבעיה, מה אני אעשה? אני אקח את האפרוחים, יכניס אותם למרפסת, אעשה להם לול קטן, אפנק אותם, שמתי להם אפילו חימום בחורף, אוכל בשפע, מים בשפע, וישארתי לאמא רק 2-3, שלא תרגיש חיסרון, וכל ה... שמתי בזה. עובר כמה ימים, עוד כמה ימים, אני מסתכל, אני רואה לו, עמום. האפרוחים שאצלי המפונקים, נשארו כאלה קטנים, ואלה שעם האמא, מתפתחים, גודלים, קיבלו גדלים, מה, גודל יפה, ואין להם שם שפע אוכל. הם סתם מנקרים פה, מנקרים שם, בקושי אוכלים, אבל התפתחו, ואלה שאני מפנק אותם, נשארו כאלה גמדים. אמרתי, מה ההבדל? אלה יש להם אמא, אלה אין להם אמא, אתה רואה הבדל? אז עכשיו הגבר, אף על פי שהוא גדל, הוא צריך את האמא. אז הקדוש ברוך הוא סידר לו אמא. שתלווה אותו כל חייו. אז ככה זה צריך להיות, הזוג, בעל ואישה, הם צריכים להיות, היא צריכה להיות לו כמו אימא, הוא צריך להתייחס אליה כמו אימא. והיא צריכה להתייחס אליו כמו בן. ואותו דבר הפוך. הדמות של הבעל צריך להיות לאישה כמו אבא. כי זה נותן לה, כאבא, שיש לו בת ובן, יש הבדל ביחס איך אבא מתייחס לבת ובן, טבעי. אם הבת הוא יותר רך ויותר נותן לה תמיכה ותמיד נותן לה יותר מסתכל עליה בעיניים יפות, ואם הבן הוא יותר קשוח. כן, יותר קשוח. אז הילדה גודלת על זה. אז עכשיו כשהיא מתחתנת, היא רוצה שימשיך הבעל אותו דבר כמו האבא. תמיד תמיכה, תמיד את בסדר, תמיד לא נורא, תמיד זה. ואז יוצא שלמות. אבל אם יש חיסרון, חיסרון, אז זה החיסרון.
הבעל לפני שהוא מתחתן עם האישה צריך לעבור קורס אצל אבא שלה.
רגלי חסידיו ישמור דאיתתא, זאת אומרת, ראי הלכת רגליים שחזן אמרו, אם העמידתו על רגליו, וכתיב את כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. זאת אומרת, הנה האישה מקבילה לממון, שני מקרים היקום אשר ברגליהם, מה זה רגליים? הזוהר אומר, רגליים זה איתתא, האישה היא הרגליים שמעמידתו על רגליו, וכל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו.
אם היא
כועסת
עליך, אז גם זה
פגם בשפע
בממון.
אם היא כועסת על
הבן?
זאת אומרת, אם יש כעס מבני הזוג,
זאת אומרת, אם אין...
אם הוא כועס, אז אמרנו שהוא מאבד את הממון.
לא, אבל עכשיו, זאת אומרת, זה כן, אבל עכשיו נגיד, מבני הזוג, אם אתה מכעיס את האישה, והיא כועסת עליך, אז גם זה נפגע.
אם אין שלום בבית, אין שפע. אז אמרו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אין שלום, אין שפע. כי עיקר הממון בפינת נפש, פינת נקבה, פינת רגלים, וזה שאמרו רבותינו זל, השרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה, היינו בלא ממון, כי חומה היא פינת הממון, כמו שכתוב, און עשיר קריית עוזו כחומה נשגבה. על כן אמרו רבותינו זל, בבבא מציעא נ"ט, הוקירו לנשייכו כאחי דתתעטרו, כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. כי ברגע שאתה מכבד אותה, אתה מרחיב לה את הנפש, הרחבת את הנפש, הגדלת את הכלי של הנפש, הכלי של הנפש גדול, צריך לרדת עכשיו שפע גדול של אורות נפשה, כי הנפש שלה התרחבה, אז יש לה יותר שפע, ואם יש לה יותר שפע, זאת אומרת דרכך עובר יותר ממון. זה הטעם, הוקירו לנשת, תכבדו אותם כדי שיהיה לכם יותר ממון, יותר שפע, ככה חז"ל אמרו. חז"ל ידעו את שורש הנפשות בדיוק, איך עובדות הנפשות של בני אדם, איך עובדות נפשות של בעלי החיים. הם, כל הבריאה הייתה פתוחה לפניהם, בחוכמה שלהם. הכל היה גלוי וידוע לפניהם, הם תפקדו במשהו נפלא בתוך החיים, מהידיעות האלה שהם ידעו איך כל דבר עובד. וכל אדם ואדם כאשר הוא בא לעולם, הוא בא עם בת זוגו מיוחדת לו. ועם סכום ממון, ממון הקצוב לו, בזוגו מיוחדת לו. למה? כי לפני שהזוג יורד לעולם, הם היו אחד. כמו, יש לנו דוגמה, בבראשית אדם וחווה היו אחד. בא הקדוש ברוך הוא ועשה להם פיצול, פיצל אותם, הביא אותם פנים אל פנים, היו גב אל גב, פנים אל פנים, נהיו שניים. זאת אומרת, כל אחד עם בת זוגתו זה אחד השלם. זה לא שניים מחוברים, זה אחד שלם. וברגע שחתכו, זה נהיה שתי חצאים. זה לא שניים מחוברים, זה שני חצאים. אז עכשיו, לפני שבאים לעולם מתפצלים, זה יורד במשפחה הזאת, היא נולדת במשפחה אחרת, עכשיו לך תמצא אותם, זה הסיפור שקשה זיווגו. לך תמצא את החצי שלך בדיוק. עם החוכמות לא מגיעים למציאה. למה? הוא, יש לו בראש תמונות מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה את שלו, את החצי שלו. הרי אם היא תבוא החצי שלו, הוא יהיה הבן אדם הכי שלם בעולם. הוא שלם, קיבל את החצי שלו, חסר לו. הוא שלם. הוא לא רוצה את החצי החסר שלו. הוא רוצה לפי השחקני קולנוע, איך הם נראים. איך קוראים לאלה? הוא רוצה אישה כמו אלה, על הבמה שמסתובבות. דוגמניות, הוא רוצה דוגמנית. אבל רגע, דוגמנית זה לא החצי שלך, אז מה תעשה עם דוגמנית? מה? בובה, לקנית בובה, שים אותה בביטרינה, אבל זה לא ישלים אותך. לא, הוא רוצה ככה, למה כבוד לפני החבר'ה? תראו מה יש לי. זה כל הסיפור שלו. אז מה זה שווה לך? לא, זאת המקצוע שלה ככה, או דעות פוליטיות, איזה שטויות. היא שמאלנית, הוא ימני, מה אכפת לך השטויות האלה? ואם החצי שלך הוא שמאלני, מה לעשות? תוותר על החצי בגלל שהוא שמאלני? מה לעשות? בן אדם בנוי שני חצאים. החצי שלו שמאלני, לא מתאים לשמאלני. אה?
זה עצוב שיש
כאלה. זה עצוב, כל העולם בראש הזה. כל העולם בראש הזה. ולא מוצא את השלמות שלו. אז חסר לו פרנסה, חסר לו שכל, חסר לו עושר, חסר לו חיים טובים. חסר לו למה הוא לא מצא את החצי שלו השלם. הוא חושב שפה זה אני בוחר, אני מתאים לי מה שאני צריך להתאים. וכולם רוצים את הכי טוב. אם כולם רוצים את הכי טוב, אז מה נעשה עם כל השאר שלפי דעתך הוא לא טוב? מה נעשה איתם? רוצה את הכי טוב. לפי דעתו זה הכי טוב. שטויות ואבנים, הכי טוב זה החצי שלך זה הכי טוב. הוא ישלים אותך. יביא אותך בדיוק לשלמות. כשבא אדם לעולם, הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו, ועם סכום ממון הקצוב לו, שיהיה לו בזה העולם, וכמה פירות היינו בנים, ילדים, כמה יוולדו לו בעולם, במשך חייו. זה גם קצוב לו. קצוב לו האישה, קצוב לו הסכום והילדים. והם בחינת, רבי מביא את זה בתור משל, אילן וענפים ופירות, היינו. שאור נפשה הוא בחינת עיקר האילן, שממנו יוצאים ומתפשטים ענפים. היינו התנוצצות והתפשטות אורה. האור שלה זה אי עיקר האילן, וממנה מתחיל להתפשט הענפים. היינו בחינת הממון. הוא בחינת הענפים של האילן. ועל הענפים האלה גדלים פירות, היינו הילדים. נמצא, כשאחד גוזל מחברו ממון, נגיד גנב לו 100 שקל. מה הוא גנב לו? חתך לו ענף, חתך לה, לאישה, ענף מהאילן. עכשיו, מה יש על הענף הזה? אם יש פירות, ילדים, הוא גנב לילדים. רבן אומר, מה? אם היו צריכים להיוולד, לא ייוולדו. הוא ניתק אותם מהשורש. וחז ושלום, יכול להיות שהילדים ימותו בגלל שהוא קרא את הגזע מהאילן, בממון שהוא לקח, שזה אור נפשה.
זה אחרי שיש פרי כאילו.
כן. אם אין פרי, אז הוא יכול לגרום שלא יהיה פרי. ואם יש פרי, יכול להיות שהפרי ימות. הוא גוזל ונותן ממנו ענפים של האילן שלו. היינו התנוצצות אור נפשה שמשם הממון. ועל כן על ידי זה הוא גוזל ונותן ממנו נפש בניו ובנותיו, שהם תלויים וגדלים ויונקים מאור הענף הזה, כי הם יונקים מהאימא עדיין. כי הם הפירות הגדלים על הענפים אלו. וכשנוטה לענף, נוטה לפירות. וזה שכתוב, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. מה הקשר? זה הקשר. הוא בא לספר לפני אשתו את כל שהמלך גידל אותו, אז הוא סיפר את רוב ראשו ורוב בניו, כי זה תלוי בזה. כמו שכתוב, עתרו גם גברו חיל, עתקו גם גברו חיל, זרעם נכון לפניהם וצאצאים לעיניהם. עתקו גם גברו חיל, זה העשירות. על ידי זה זרעם נכון, אז יש קיום לילדים. וזה שאמרו רחל ולאה ליעקב, כי כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו, לנו הוא ולבננו. זה שייך לנו, הן אומרות ליעקב. לנו ולבננו דייקה, כי עיקר העשירות על ידי האישה. הוא בא תלויים הבנים כנל, כי האישה היא עיקר בחינת האילן, והעשירות הם הענפים של האילן, והבנים הם הפירות הגדלים בענפים האלו. וזה סוד שאמרו רבותינו ז"ל, הגוזל את חברו כאילו גוזל ממנו נפש בניו ובנותיו. בפירוש, חז"ל אמרו, הגוזל את חברו, גוזל ממנו נפש בניו ובנותיו. ודע, שאם זה הנגזל עדיין לא היה לו בנים, יוכל לגזול ממנו שלא יהיה לו. יגרום לו שלא יוולדו לו ילדים לבן אדם. תקוע. שעל ידי שגוזל נותן הענף, אפילו אם כבר יש לה נגזל בנים, יוכל להזיק לו שימותו בניו חס ושלום. גם זה יכול להיות. כי אם עדיין הבנים צריכים לאימם, זאת אומרת, הם עדיין לא עצמאים הילדים, עדיין קשורים לשורש לאימא, והוא חתך אותם מהענף, אז הם יכולים להינזק. אבל אם כבר הם עצמאים, אז לא ינזקו. כמו שיש פירות שלא נגמרו כל צרכם, וצריכים לנוק עוד מהענף. ועל כן כשזה נוטה לענף ומזיק הפירות, היינו הבנים, את צריכים לנוק עוד ולקבל מהענף, היינו בהתנוצצות אור אימן, הכל לפי הגזלה והכל לפי האילן והענפים והפירות, באופן כללי הוא אומר, אבל מה זה תלוי עכשיו, זה ספציפי, תלוי מי האישה, תלוי מי הילדים, תלוי מי הבעל, תלוי כמה ממון יש לה, כמה ממון יש לו, לפי זה יש שינויים. כי יש כמה וכמה שינויים בין האילנות עצמם, ובין מהות ואיכות הענפים, ובין ריבוי הענפים וכן הפירות. כי אומר רבנו, לפעמים על ענף אחד יש ילד, שהאיכות שלו שווה 5 ילדים של ענף אחר. בכולם יש שינויים רבים, כי יש אילן שיש לו ענפים רבים ופירות מועטים, וכן להפך, ענפים מועטים פירות רבים, וכן בין מהות הענפים עצמם, כי יש אילן שיש לו ענף אחד אבל הוא יקר מאוד, ויש לו 10 ענפים, וכן כולם, וכולם אינם שווים, רק 10 זהובים. הערך של הממון לפי הענף הזה הוא ככה. כן יש כמה עניים שיש להם בנים רבים, ואין ידו משגת אלא זוז אחד. היינו שכל הענפים שלו הם פחותים, ואינם רק בערך זהב אחד, או שיש לו ענפים מועטים ופחותים וכן להפך. יש עשיר גדול, מהמת שהענף שלו הוא יקר מאוד, או שיש לו ענפים רבים ויקרים, ועם כל זה יכול להיות שלא יהיה לו רק בנים מועטים, יש לו ילד 2. כנ"ל במשל אילנות, והנה לתפוס למשל, הוא מביא דוגמה. אילן אחד עם 3 ענפים, כל ענף מיוחד לו שראוי להוציא 2 פירות. נגיד יש לו אילן, דוגמה, 3 ענפים, כל ענף צריך לצאת 2 פירות. נמצא שראוי שיהיה לו 6 בנים. וכן לומר למשל, שכל הענף הוא בחינה וערך שיהיה לו 100 אדומים, 100 דולר. כל הענף שווה ערך כספי של 100 דולר. נמצא שראוי שיהיה לו 300 אדומים מ3 ענפים הללו. 300 אדומים ו6 ילדים. 6. נמצא, אם גוזל ממנו 100 אדומים, נותן ממנו ענף אחד. נמצא שנותן ממנו 2 בנים שיושבים על הענף הזה. אבל דע שבזה יש חילוק גדול. אם הפירות רואים לצאת מהענפים בזה אחר זה, נמצא שאף שזה גוזל ממנו ענף אחד ונותן ממנו 2 בנים, ועל פי כן עדיין רואים לו להתקיים יתר הבנים של הענפים הנשארים, כי הוא לא הזיק לנשארים, כי לא נתן מהם כלום. אבל אם היו רואים לצאת בבת אחת כולם מאותו ענף, פינת 6 בקרס אחד, על כן אף שזה לא גזל ממנו כי אם 100 אדומים שפינת ערך ענף אחד, אם כל זה קלקל אור כולם, מאחר שכולם היו רואים לצאת בבת אחת, וזה נטל וחיסר מהם אורם, ואין להם שלמות, על כן יוכל להזיק לו באלו המאה אדומים לבד שנטל ממנו, ליטול ממנו כל הבנים, וכן יש בעיני הזה כמה וכמה שינויים לפי הגזלה, לפי האילן והענפים והפירות, במהותם וכמותם, והכלל, כי היא צריכה תמיד להשלים אורה, האישה, להשלים אורה זה הממון, וכל זמן שאין לה שלמות, אי אפשר לה להוליד. היא צריכה את האור נפשה. לכן בחתונה, דבר ראשון, הוא מראה לה את הכסף. את הטבעת, שערך כסף. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, שזה ערך כסף. להראות לה, הנה, יש לך את האורות של נפשך, תקבלי ממני. ולכן צריך גם לשאול את הכלה. אם היא יודעת את הערך של הטבעת, שהיא לא תחשוב שזה שווה $1,000, כי אם היא מתרצה להתחתן על סמך, מה אתה מביא לי? כמה אתה הולך לתת פה? מה זה? אז בגלל זה הרבנים אומרים לה, את יודעת, זה טבעת, בגלל זה הטבעות של חתונה לא יעלומים ולא כלום, מביאים הכי פשוט, כדי שברור לכולם מה, כמה זה שווה. שלא יעבוד עליה, כי היא תחשוב שזה שווה $1,000 וזה שווה 100 שקל, היא תסכים להתחתן והניסויים לא יהיו שווים, כי היא לא התרצתה לסכום האמיתי. זה מראים לה את אורות נפשה. ועיקר שלמותה על ידי הממון, כי הוא בחינת התנוצצות אורה. וזה שכתוב למדו יתם דרשו משפט, ישרו חמוד שהפסוק מזהיר לעשות משפט, ולחזק את הנגזל, ולהציל עשוק מיד עושקו, כדי להציל נפש בניו ובנותיו. וזהו, למדו יתם, שמה שתעשו משפט ותצילו גזול מיד גוזלו, על ידי זה תעשו טובה לבנים, שהם בחינת לימודי השם, כמו שכתוב, וכל בניי לימודי השם. וזהו, למדו יתם, שהטבה תהיה לבנים. שהם מבחינת לימודי השם, זה אתם עושים טובה לבנים, ברגע שאתם מחזירים את הגזלה, בית משפט, מחזירים את הגזלה לנגזל, אתם עושים טובה לבנים, וזה סוד כוונת הגמרא, גוזל את חברו שווה פרוטה, יוליכנו הרב אפילו למדי, והוא פליאה ונשגבה מאוד, למה תפסו מדי דווקא? שאם בגנב קר אותו עד מדי, מה יש במדי? אחדה, שהגמרא היא נעלמת ונסתרת מאוד, וזה כוונת באמת. הגוזל יהולכנו אחריו, אפילו למדי, למדי, זה לימודי השם, שזה הילדים, הם נקראים לימודי השם. ייקח אותו עד מדי, זאת אומרת, הוא יחזיר לו את הבנים שהגזלן גזל ממנו. היינו לימודי השם, הבנים צריך להחזיר לו, אפילו הבנים שגזל ממנו, על ידי שגזל את ממונו, וזה למדי פנית לימודי השם. ודע, עוד קטע קטן, ודע שלפעמים, אף שנוטל ממנו ממון, אם כל זה לא יזיק לבניו, ולא יחזיר אור נפשה, יש גם מציאות כזאת. גזל ולא קרה כלום. איך?
הענף שלא יצא לצאת עליו.
לא, הענף שכן צריך לצאת עליו. כי ברוח ניות, הנפש מרגש את הכאב והצער הגדול שיש לה כשזה הגזלן שהוא כמו רוצח נפשות ממש בא לחסר אורה ונפש בניה. הנפש של האישה מרגישה שהולכים עכשיו לקחת לה משהו חשוב ותורות נפשה, ועל כן היא מצמצמת אורה וממשכת ומקבצת עצמה ומקבצת לעצמה חלקי נפשה כדי שזה הגזלן לא יוכל לנוק ממנה ולחסר אורה. כמו שיש כזה, זה בעל חי כזה, כשבאים להתקיף אותו הוא מתכווץ בתוך עצמו, סוגר את עצמו. אז הנפש של האישה, לפעמים כשהיא מרגישה שהגזלן עכשיו בעבודה עובד על בעלה ומוציא משם איזה סכום, היא מקבצת את אורותיה, ואז הוא גנב ממנו רק ניירות שאין בהם כלום, שום אור, רק ניירות. עפרות זהב, עפר. על כן היא מצמצמת אורה וממשכת ומקבצת עצמה ומקבצת עצמה חלקי נפשה כדי שזה הגזלן לא יוכל לנוק ממנה ולחסר אורה, עד שלפעמים לא יוכל הגזלן להתגבר עליה לקבל מאורה. ואף שגזל ונתן לה ממון ממנו, אם כל זה כבר התגברה הנפש וצמצמה ומשכה וקיבצה אורה ולא הניחה לקבל מאורה. וזה הממון שלקח הגזלן, אינו ממון כלל, רק אפרה באלמה. מאחר שאין בו אור כלל, והממון הזה הוא פינת אפרות זהב, אפר, פינת אין כסף נחשב, מחמת שאין בכסף הזה שום אור. את כל האורות היא צמצמה, רוקנה את הממון מהאור, אז הוא לקח רק סתם מטבעות. כי התגברה ולא הניחה לקבל מאורה, כמו שיש דוגמתו בעולם הזה, כי יש אילנות במדינת הונגרין, שכשאדם בא לתלם הם ממשיכים ומקטנים את עצמם ואינם מניחים ליטול אותם, וזה בחינת קידושים. כי כשאין שלמות בדבר, כי יש שם אחיזת הסתרה אחריו הקליפות, והנפש בחינת נוגבה היא בין הקליפות, רגלי הירדות מוות, כי היא מתפזרת ונידעת ביניהם תמיד, בחינת רגלי הירדות מוות. על כן כשהיא רואה זה הכסף, האישה שבא להתקדש, רואה את הכסף או שווה כסף שהבעל נותנה, זה בחינת שלמות אורה, הוא משלים את אורותיה, ביד זה האיש שבא לקדש אותה ולהשלימה, על ידי זה תאבה אליו ונחשפת אליו. לכן הסיפור הזה צריך להיות בדיוק כמו ההלכה. לבוא, להראות לה ולקדש אותה במילים, בהבטחות, בזה. צריך את המטבע, הנה אני הולך לתת לך את הסכום הזה, להראות לה את אורות נפשה, אני יכול להשלים לך את אורות נפשך. וזה גורם לאישה התאבות לבעל. שהוא ישלים אורה ויקבץ נדהם בין הקליפות להוציא רגליה ממוות. וזה בחינת קידושים בכסף, כי על ידי זה נשלם אורה על ידי הכסף, ואין בה חיסרון. על ידי זה היא מתקדשת מטומאתה ויוצאת מבין הקליפות, ועל כן היא מקודשת ונקנית אליו על ידי הכסף הזה. כי הכסף הוא שלמות אור האישה. וזה לשון קידושים, שמתקדשת הוא מזמן את עצמה לצאת מן הטומאה, להתקדש זאת אומרת לצאת מהקליפות. הרי היא נמצאת בקליפות, האורות שלה פזורים בתוך הקליפות, וברגע שהבעל מתחיל להשפיע עליה כסף, הוא מתחיל להוציא אותה מהקליפות, להשלים את אורות נפשה, להשלים לה את הנפש, ולקבל קדושה על ידו. ובכל המסע ומתן שהוא נושא ונותן ומרוויח הבעל בעסקים, הוא משלים אורה בזה ומקבץ נידחיה. הוא חושב שהוא עושה עסקים וזה, אבל כל זה הוא משלים את אורות הנפש של אשתו. כי הוא צריך להשלים אורה תמיד, כי הוא בחינת הנקת האילן והענפים והפירות, שעל ידי זה הוא מניקם ומשלימם. על ידי זה האילן מגדל ענפים, אנו שמתנוצץ אורה, והנסיפים עושים פירות, כנל. וזה שנותן לכתובה תכף אחר הקידושים, ומבטיח לה בכתובה, אנא אפלח ואוקיר ואוזין ואפרנס יתך. הוא התחייב בכתובה, אני אפרנס ואוקיר אכבד ואזון אותך ואפרנס יתך, שמבטיח לה להשלים אורות נפשה על ידי הממון כנל. טוב, זה, יש עוד, אבל עוד קטע חשוב שרבנו פה אומר, זה האיסור שבעשרת הדיברות לא תחמוד. אתה אומר, מה יש בזה? מה יש בזה לא תחמוד? לא גנב, לא לקח ממנו, רק חמד את הכסף שלו. רבנו אומר שהוא חמד את הכסף שלו, הוא חמד את אורות נפשה של האישה. החמדה הזאת גורם לה הרהורים בלב, לאישה, על אותו איש שהיא לא מכירה אפילו. באה לה הרהורים בלב, היא מרגישה שמישהו מושך אותה. למה? אורות נפשה אצל הגזלה. זה האיסור הגדול שלא תחמוד. ונה לפעמים הגזלן הוא מבחינת ממאס באשת נעורים. ממאס לא טוב לו עם אשתו, הוא מחפש אחרות. וחומד אשת חברו. ולפעמים רוצה בשניהם, שרוצה את ממונו וחפץ גם בשל חברו. וזה בחינת מכניס צרה בתוך צרה. והנביא הזהיר על זה כמו שכתוב, באשת נעוריך אל תבגוד, כי שנא שלה, כוונה, אם אין די לך בחלקך ואתה שונא את ממונך, שונא את החלק שלך, שאינו מספיק לך, על כן שלח, היינו שתעשה את הכנל הזה, שתיתן צדקה, תשלח, תוציא כסף, תן צדקה, שהיא בחינת שלח, כמו שכתוב, שלח לעמך על פני המים, כמו שאמרו חז"ל, אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה, ויגיד, לא נשאר לי, נשאר לי רק קצת, אז אני אשמור את זה, לא, נשאר לך קצת, קח את כל החבילה, שים על צדקה, זהו זה, זה מסירות נפש, ואז נפתח לו. האנשים עושים הפוך, כשיש אתם קצת, הוא מתחיל להיזהר, לשמור, מהחצי להוציא חצי, מהחצי להוציא חצי, מהחצי להוציא חצי, וכל הזמן נשאר אבל, חצי מחצי. לא, חז"ל אמרו, כשאדם רואה שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה, קח את כל החבילה, תן הכל שאר ריק. נשארת ריק, נהיית כלי לשפע, הקדוש ברוך הוא ישפוך עליך שפע, בגלל המסירות נפש הזאת שאתה עושה. כי מה שמזונותם מצומצמים ומחמת התגברות הקליפות על הנפש, פינת נוגבה, פינת רגלי הירדות מוות, ועל ידי שמתגברים הקליפות עליה, הם יונקים ממנה ומחסרים אורה, ועל ידי זה אין לו ממון, אבל על ידי הצדקה הוא מוציאה מבין הקליפות, כי צדקה תציל ממוות, היינו ממה שהיה מקודם רגלי הירדות מוות, ועל כן על ידי צדקה יוכל לתקן ממונו, פינת אשת נעורה, ולא לבגוד בה, וכי שנא שלח. יש עוד הרבה דברים יפים בתורה הזאת, אבל היא תורה ארוכה. תורה ארוכה. טוב, אז בעזרת השם פעם אחרת. אבל פה רבנו אומר שהוא גורם, ברגע שהוא גוזל ממון מהבן אדם, הוא גוזל את האורות של הנפש שלה, ואז זה גורם לסכסוך בבית אצל הזוג, כי בהרגשה הם מרגישים. היא מרגישה שיש לה נטייה לאיזה מישהו, אם היא מכירה אותו אז בכלל, אבל אם לא מכירה אז יש לה נטייה למישהו הזה, הלב שלה נמשך כי נמשך לאורות שלה, שנמצאים אצל הגזלן, ולפעמים זה יכול לגרום גירושים, ושהוא ייקח אותה, ורבנו אומר, ולפעמים הוא יכול הגזלן להפסיד את בת זוגתו, בגלל שהוא מאס בממון שלו, ורצה את ממון חברו, אז הוא יגרום לעצמו, נזק שהוא גם יפסיד את מה שיש לו. אז בעזרת השם ניפגש אחרי ראש שנה, נפתח דף חדש בעזרת היום, יום שלישי, בעזרת השם אני טס לרבנו. כן, מחכים לזה שנה שלמה, המצברים נגמרים בסוף, הולכים שיתעין אותנו ועוד מצברים לשנה חדשה, שנה של שמחה, מברך את כולם, שיהיה עושר, שלום בית לכולם, שפע, קדושה וטהרה ושמחה, במשך כל השנה בעזרת השם, ומי שיש לו זכות, שלא יאבד את זה. רבנו אומר, איש בל יעדר, איש בל יעדר, ראש השנה, בלי סיפורים, בלי חשבונות, אמיתי בפשיטות תמימות, לבוא, ואחרי זה לראות את החוויה הזאת שאי אפשר לתאר, שנותנת לך חיות ושמחה ואמונה, ואתה רואה את ההשגחה במשך כל השנה כולה. אי רצון שנזכה לכל המדרגות האלה הנפלאות שרבנו מגלה לנו, ונתקרב לצדיק האמת, ושתהיה לנו שנה של, של שפע טובה ושנה נפלאה לכולם.
אתה סיימת שם את הערב?